משפחה ושוט.
אז אורח ראשון שאיתנו פה בלייב, עורך דין יונתן כניר. יוני, מה שלומך?
ערב טוב, תודה רבה.
ערב טוב.
תודה שאתה מזמין.
בשמחה, וטוב שאתה פה איתנו. יוני, אנחנו... שמעת את מה שאמרתי בדברי הפתיחה המרשימים שלי, ואני עכשיו מפנה את השאלה אליך. יש חוק, חוק יחסי ממון, אומר הכל חצי-חצי, התחתנו בשנת 2000, מתגרשים לצערנו בשנת 2020, מה שצברנו, חלקים חצי-חצי, 10 דקות ובונה לך הביתה. מה הבעיה?
אז זהו, אנחנו באמת לכאורה הכל 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 פשוט, עד שאנחנו מתחילים להסתבך. ניקח את הרגע, את הסיטואציה הפשוטה. הסיטואציה הפשוטה זה שני שכירים שיש להם, לשניהם דירה, משכנתה, פנסיה וקצת חיסכון בחשבון הבנק. על פניו לא אמור להיות קושי. אבל אם אני אומר לצורך העניין, לאדון, יש הכנסה של 60,000 שקל בחודש, בכוונה עשה זה קיצוני, ולגברת 10,000 שקל בחודש, האם אנחנו באמת בחלוקה חצי-חצי שוויונית, האם אנחנו יוצרים שוויון?
כלומר, אתה זורק אותנו עכשיו ישר לשאלה, לדוגמה, שאם אחד מרווח יותר, האם יש פה איזה כושר הסתכרות שהוא נכס בפני עצמו?
קודם כל בשאלה אם יש פה נכס, ולכאורה על פי פסקי הדין שאנחנו מכירים, כבר לקחו אותנו למקום שאמרו, רבותיי, לא, זה לא נכס. האם אני מסכים עם זה או לא מסכים, סימן שאלה, לא נדון בזה עכשיו הערב, אבל נתנו לנו את זה בתור כלי צדק חלוקתי.
כלומר שיש מצבים שאנחנו בכלל לא מחלקים 50-50, ואז מתחילים לריב משפטית מה שנקרא, מה יהיה יחס החלוקה?
אמת, כלומר אתה כבר אומר לעצמך, בסיטואציה שאני נתתי, אנחנו לא מחלקים 50-50 בדיוק כמו שקובע החוק, אבל אנחנו מחלקים באופן שווה. והשווה...
שוויון מהותי, כביכול.
נכון, שוויון מהותי. וזו דוגמה אחת לסיטואציה שאנחנו מתחילים להסתרבל.
אז תן לי עוד כמה דוגמאות כאלה, למה זה כל כך הרבה מקרים, כל כך מסורבל, כל כך בעייתי, מומחים כלכליים, בתי משפט, 3 שנים.
אנחנו נדבר על המומחים הכלכליים, כי אחת הבעיות המרכזיות שיש בינינו, שקיימות, זה פערי המידע. כמו שאתה אמרת, פערי המידע, המשמעות שלהם, שאחד מבני הזוג הוא שר הכספים, והשני...
בעל החברה, בעל העסק לדוגמה.
נכון. והשני הוא ללא ידיעה באמת אמיתית מה קורה. והוא אומר, אני רוצה לסגור הסכם. בוא, נשב שנינו, נסגור הסכם ברגע. רק תן לי את האינפורמציה. ולא תמיד בא לי לתת לך את האינפורמציה, מכל מיני סיבות.
אגב, לפעמים אתה מקבל את האינפורמציה, אבל אתה לא יודע להגיד באמת מה זה שווה. מה, קיבלת דוחות כספיים, אבל כמה שווה החברה הזאת? 1,000,000, 10,000,000,
נכון.
400,000 שקל.
מה הערך הכלכלי שעומד מאחוריה? והנה בוא נדבר על עוד בעיה. לפעמים הערך הכלכלי נובע רק מהעובדה שבעל החברה, הוא נותן את המהות, הוא נותן את התוכן, את האסנס. בלי בעל החברה, אין תוכן לחברה, יש לה כספים וזה הכל. נמשיך להסתבך אם אתה מסכים.
קח אותי לעולם ההייטק.
נלך לעולם ההייטק.
יש לנו הרבה מאזינים בעולם ההייטק, שלא מקבלים אופציות, שכן הבשילו, שלא הבשילו, שכן שוות משהו.
אתה ואני יודעים שלצורך העניין, אני ממשיך עם הדוגמה שלך, נעשה את זה ממש מדויק. בראשון לראשון 2000 התחתנו, בראשון לראשון 20 נפרדו, מתגרשים לצורך השיחה. לכאורה, יש לנו עכשיו לאחד מהצדדים, יש לו מניות. קל. יש לו אופציות. אני לוקח אותנו כל הזמן ממש במהירות לשלבים של הסתבכות והקשחה. והוא אומר, הנה, האופציות שלי שנכון להיום שוות, בשביל הדוגמה הפשוטה, $500,000.
במועד שמתגרשים.
נכון. קחי לך בבקשה, גבירתי היקרה, $250,000.
לא רוצה. אני רוצה לחכות שזה יהיה שווה הרבה כסף.
זה הולך להיות בוננזה, על מה אתה מדבר? ובאמת בית המשפט העליון, פסק דין שהתקבל כבר לפני כעשור, אנחנו הולכים את השלב שאומר, אנחנו כבר לא מדברים על מועד הקרע, המועד הרלוונטי של הגירושין או הפרידה, אלא במועד המימוש. וזה מוציא אותנו פתאום מחוק יחסי ממון, כי אנחנו כבר לא מדברים על נקודת חתך, אלא נקודת חתך בעתיד.
אני רוצה להציג את זה בצורה הכי פשוטה. אתה בעצם אומר, אנחנו מכירים כשמתגרשים, אז יש מועד שבו מחלקים את הכל, חצי-חצי, או כמו ששמענו זה יכול להיות גם לא חצי-חצי, יכול להסתבך, אבל מחלקים. אתה בעצם אומר שזוג שמתגרש נשאר עכשיו שותף בנכסים האלה?
הוא יכול להיות שותף, בהינתן שאני לא יכול עכשיו להעביר, הצד אחד אומר, אני לא רוצה לקבל מחצית שווי של האופציות, כי זה לא שווה לי נכון היום, כי זה הולך להיות שווה הרבה יותר. והצד השני אומר, אני לא יכול להעביר לך את האופציות, כי זה בהחזקתי בלבד. אנחנו מוצאים את עצמנו בסיטואציות שבהן אם הניסוח של התביעה לא מדויק, או אם המהות היא בעייתית, אנחנו בהליך שלא מסתיים מאבקים משפטיים, שבסופו של יום, ושוב, נשאר בדוגמה שאתה נתת, שם דובר, אנחנו מדברים על 20 שנים. זה פחות או יותר התקופה שהייתה גם בפסק הדין של בית משפט עליון. אבל אם אנחנו מדברים על זוג שנמצא בסך הכל 4 שנים,
אוקיי.
מה קורה אז?
ויש אופציות שאפילו לא הספיקו להבשיל. אבל הצד שאין אותו אופציות חושב שזה יהיה בוננזה. הצד השני רוצה לחלק כדי שווה גרוש וחצי ולשמור על עצמו את האופציה להרוויח.
יותר מזה, הוא אומר, אני צריך לעבוד אחרי שאנחנו כבר נפרדנו. כדי שאני בכלל, אחד מבני הזוג אומר, זה המועד שבו חתמנו על ההסכם. חתמת על ההסכם בתקופת הנישואים. לא מעניין אותי מה קורה אחרי זה. אני רוצה 50% מהכל. אומר בן הזוג שצריך עוד לעבוד, אנחנו רק היינו שנתיים לצורך השיחה בתקופה המשותפת. כלומר, לא מגיע יותר מרבע. אנחנו מוצאים את כל הפילוסופיה הזו שנעה בין דיני חוזים לבין דיני משפחה, עולם ומלואו, וזוגות של תקופת זוגיות קצרה, מבקשים להכיל על עצמם פסק דין שמדבר על תקופת זוגיות ארוכה.
אז אתה בעצם עכשיו לכל מאזיני ההייטק ששומעים אותנו, מה הם צריכים להבין? שלוקחים מומחה ומעריכים את השווי להיום של האופציות, או שהם פשוט מחכים עד שזה יהיה שווה הרבה, או בסוף לא ישווה כלום?
א', הסכם המון, כנראה. כלומר, אם אתה רואה עתיד בעולם ההייטק, כנראה ששווה שתעשה הסכם. בהנחה שאתה לא...
שאנחנו הסתבכנו ולא עשינו הסכם.
הסתבכנו, אז אנחנו נתווכח ונתמקח על הפער הזה שבין התקופה של המועד הקובע למועד המימוש. שם המאבק, ושם המאבק יכול להיות מאוד מאוד עיקש.
והנה רק דוגמה אחת, איך החוק אומר בפשטות, נחלק הכל חצי-חצי, והמציאות, אולי דווקא מתוך חוצון של בתי המשפט לעזור ולסייע, אבל יוצרת לנו אי-וודאות גדולה והרבה מאוד ויכוחים. עורך דין יקניר, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ונחזור לדון בנושא הרכוש.
משפחה ושות.
תודה שחזרתם ושמעתם איתנו את השיר, ואנחנו ממשיכים את הדיון עם עורך דין יונתן קניר, דיון למה זה כל כך מסובך לחלק רכוש כשמתגרשים. אז יוני, נתת לנו דוגמאות להוכיח לנו שהמירה הזאת שחצי חצי והולכים הביתה, זה הרבה יותר מורכב מזה. תן לנו עוד דוגמה אחת, ככה נדלן, נדלן, כולם אוהבים נדלן. שמתגרשים, מחלקים נדלן, איך זה קורה?
בואו ניקח סיטואציה, שיש לנו, לצורך העניין, בת הזוג, יש לה 4 דירות, בבעלותה.
על שמה?
על שמה, רכשה במהלך השנים המשותפות, 4 דירות, אבל על שמה בלבד.
אוקיי, אז לא מלפני הנישואים, בתוך הנישואים.
בתוך הנישואים.
אוקיי.
אוקיי, אנחנו בכוונה בורחים היום מכל הנושא של כוונת שיתוף ספציפי.
דו, נשאר, בדיוק.
בדיוק, נשאר.
הכי בעולם... פשוט, מחלקים.
נכון. עכשיו, לצורך השיחה, באה ואומרת, כדי שנעשה לשנינו פשוט, 4 הדירות שוות 1,000,000 שקל.
אני קונה.
כולנו.
כולנו.
אוקיי.
אז כל, אוקיי. אז הוא מגיע לחצי מיליון כשמתגרשים?
כך חצי מיליון ושקלים ותלך.
חשוב רק להבין שאנחנו לא מדברים פה על זה שהוא מגיע לו חצי מהדירות, כי הדירות על שמה מגיע לו חצי מהשווי.
נכון.
אוקיי.
אנחנו חוק יחסי ממון מדבר על שווי. אומרת, כך בבקשה חצי, אומר לה, על מה את מדברת? אני רוצה, וזה אחד מהכלים המשפטיים שעומדים לרשותנו, אני רוצה פירוק שיתוף, ואני רוצה בדיקה במכלול. אני רוצה לראות את הכל.
לראות גם מה שווי הקופות גמל שלך, ומה שווי העסק הקטן שיש לך וכו'.
נכון.
אז זה ייקח לנו זמן עד שנחלק את הרכוש.
ייקח זמן. חלפו 2 והיום זה שווה 1,500,000.
הדירות.
הדירות.
אבל נפרדנו לפני 2.
ואני גם הצעתי, קח 500,000 שקל. עכשיו יכול בית המשפט לבוא ולומר לי, אדוני, סליחה, גברתי, תתני לו בבקשה 750,000 שקל.
כי הנכסים בינתיים עלו.
למה אני צריכה לחלק 750,000 שקל אם הצעתי ביום הראשון לקבל את השווי הריאלי נכון למועד הקובע? זה חלק מההתמודדות שאנחנו מוצאים את עצמנו עם בריחה של בתי המשפט מתוך חוק יחסי ממון, לטובה או לרעה. אם אתה מדבר איתי על כך שאחד מהצדדים, בעל הממון, לא הסכים לחלק, אני יכול להבין. אבל אם בעל הממון או בעל הנכסים, בדוגמה שנתנו, קח את הכסף ולחלפו 2 בגלל משיכת זמן ואין בעיה למשוך זמן, מדוע אני עדיין צריך לחלק את הזכויות לפי ערכן הנוכחי?
אז בעצם, כדי לעשות איזה סיכום קטן עד עכשיו, דיברנו שעל פניו יש חוק יחסי ממון שקובע הכל מחלקים חצי-חצי, אבל כבר נתת לנו דוגמה אחת שאומר, לא חייבים לחלק חצי-חצי, חוק יחסי ממון נותן לנו שיקול דעת, לחלק גם ביחס אחר, וכשיש שיקול דעת, אז יש הרבה על מה להתווכח, ואם מחלקים לא באופן שוויוני ובאיזה יחס.
אמת.
אחר כך נתת לנו דוגמה על האופציות, שבעצם אפשר לא לחלק אותם במועד הפירוד, אלא להישאר שותפים. ועכשיו תושב אומר שגם בנושא הנדלן, בתי המשפט בורחים מחלוקת השווי במועד הקרע, ואם ההליך המשפטי לוקח עוד שנתיים ושלוש, והנדלן עשה פה לפעמים גם 20% בשנה, אז מתחלקים ברווח הזה, למרות שלפני שנתיים סיימנו את הקשר.
אמת, בדיוק.
ועכשיו בוא נדבר על אספקט נוסף. אנחנו יודעים, עד עכשיו דיברת פה, כאילו בחלוקת רכוש כולם מגלים הכל, וכל אחד מראה את כל מה שיש לו, אבל מהניסיון שלך זה לא תמיד ככה, אנשים קצת מסתירים, לא?
אז לא כולם צמחונים, נכון. אז אנחנו מוצאים את עצמנו הרבה מאוד פעמים במצבים שאחד הקשיים הוא בכך שרק תוך כדי הליך שיפוטי מתגלים נכסים מהותיים משותפים. אחד התיקים שניהלתי בירושלים, הכל התנהל בסדר, הכל הלך כשורה, לכאורה גלוי, גלוי, גלוי. אחד הנספחים בארגז הגדול שקיבלתי, מעיד על כך שהאיש מקבל עוד $1,000,000.
מאיפה?
במקרה צנח מהשמיים.
אוקיי.
ואתה מנהל את כל התיק מתוך אמירה של האיש, אני שכיר, אני קטן, ואין לי שום דבר, ופתאום עוד $1,000,000. וזו לצערנו, זה כנראה חלק מספורט. אני לא יודע אם להגיד ספורט לאומי או ספורט ספציפי לדיני משפחה, אבל זה ספורט
שבו... זה הגדרה מעניינת, ספורט.
כן.
ספורט לדיני משפחה, אוקיי.
שבו אתה מוצא את עצמך עם בעלי דין, שאחת הפעולות המרכזיות שמעניינות אותם זה להסתיר את הרכוש. והם צריכים לקחת בחשבון, זה נכון, יש לנו עולמות שאנחנו קשה לנו להתמודד איתם. נגדיר אותם בזהירות, מזומן, שתיים.
עסקים שעובדים לפעמים בצורה לא מדווחת, נקרא לזה ככה?
נכון, לא מדווחת, יהלומים לצורך העניין, וביטקוין, שזה היהלומים של העתיד. אבל כל היתר, אנחנו יודעים להתמודד עם זה. אנשים צריכים לקחת בחשבון שאנחנו רואים את תלושי המשכורות של 5,000 שקל לבן אדם שגר בווילה, אנחנו מבינים שיש לנו איך להוכיח.
עכשיו, לא פעם זה בכלל, קורא לזה הברחת רכוש, או ניסיון להקטין שווי, לדוגמה, למישהו יש עסק, אם המספרים קל לשחק, או לדוגמה, הוא רואה שהוא מתגרש, אז הוא דוחה את כל ההכנסות שלו, תשלמו לי עוד שנתיים, אנחנו מכירים את התרגילים האלה, איך אנחנו, כעורכי דין, יש לנו לקוחות, איך אנחנו מצליחים להביא את התמונה המלאה, שהצד השני לא מגלה?
שוב, זה מנעד רחב מאוד של בעלי מקצוע. לעתים הדרכים הם באמת באמצעות צווים זמניים, צווי עיכול, צווי מניעה, שמביאים לנו פידבק. לפעמים זה דרך צווים של גילוי מסמכים. אנחנו מקבלים פסיקתות רחבות מאוד על תקופות ארוכות, כדי לקבל את כל האינפורמציה, ואנחנו רואים תשתית לאורך זמן. בין היתר, אנחנו גם יודעים לפנות למחזיקים. אם זה הבנקים, אם זה נותני השירות או מקבלי השירות.
לפעמים גם ממש מזמינים אותם לחקר.
נכון. בדוגמה שאתה נתת עכשיו של דחיית התשלומים, אנחנו יודעים שהחוזה נחתם. ברגע שהחוזה נחתם ויש לנו סכום, אנחנו כבר יודעים לחלץ ממנו את התקופה המשותפת, אם לא את כל הסכום כולו. זה מאוד תלוי בתחום, אבל צריכים לקחת בחשבון שחלק ניכר מהאנשים שמבקשים להסתיר, לא עושים את זה בכישרון גדול.
נכון, זה מדהים. אנשים חושבים שמתוחכמים, לא מבינים קודם כל שאין חזקה כמו האמת, מעבר לעובדה שזה פשוט לא חוקי, לא לומר אמת ולא לגלות. אבל מהניסיון שלך, ברגע שגילית, מצאת את $1,000,000 שהוא ביקש להסתיר, אז יגידו כולם, אז בטוח בית המשפט מעניש אותו, לוקח לו את כל המיליון עבור אשתו, במקום רק חצי מיליון, זה קורה באמת?
כאן אכזבה.
נכון, נכון.
אין פנלטי.
את השאלה רטורית, מה שנקרא.
נכון, אין פנלטי. אתה בית משפט אומר, נו, 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 גם לא יפצה אותך על הזמן שעבד, על הזמן של השלומים, על העלויות.
על המשאבים שהוצאת בשביל, לרגע כמעט פספסת את זה, זאת אומרת, זה היה יכול גם להתפספס.
נכון, לחלוטין. כלומר, אתה מוצא את עצמך הרבה מאוד פעמים, במצבים שבהם המידע המהותי, או שהוא סתר, או שהוא הובלה, ורק בקריאה תמה וזהירה אתה מגלה אותו, זה לא נעשה פשוט.
אז בדקה שנשארה לנו, אני אתן לך עוד סוגיה של דעתי לא פעם מסבכת את העניין, כי אמרנו קודם, התחתנו בראשון לראשון 2000, והתגרשנו בראשון לראשון 20. אבל לפעמים זה לא כל כך פשוט לזהות את הנקודה הזאת, שהיא מועד הקרע. זאת אומרת שעד אליה אנחנו בודקים מה נצבר, וממנה והלאה כבר לא. לפעמים אחד אומר מועד הקרע עוד לפני שנתיים, ואחד אומר מועד הקרע עוד לא קרה. איך אנחנו מתמודדים עם זה?
זו סוגיה עובדתית, שצריך לקחת את זה בחשבון. בסוף זה חתך של עובדה. בית המשפט יצטרך לקבוע איך ומתי הקרע בין הצדדים הוא בלתי ניתן לאיחוי. זה יכול להיות כתוצאה מגילוי בגידה, זה יכול להיות עזיבת בית, זה יכול להיות הפסקת ניהול חשבון. יש פרמטרים עובדתיים, בדרך כלל זה איזושהי נקודה שברור שממנה כבר אין המשך.
אבל אנחנו בשיקול דעת של שופט או שופטת.
והדבר שאני הכי מרגיז אותי, זה שנותנים לי שני מועדים. אל תיתנו לי שני מועדים, כי זה מכפיל את העבודה של המומחה, מכפיל את העלויות של הצדדים.
עורך דין כניר, נתת לנו על קצה המזלג את כל התורה, למה זה כל כך מסובך לחלק רכוש. תודה רבה לך שהיית איתנו.
תודה רבה לך.
ערב טוב.